שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ממהי במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il, דף עם של 10 דקות. אנחנו מתחילים בתחילת המשנה, בתחילת העמוד. היום ובחלק מהדפים הקרובים נדבר על עבודה זרה שמחוברת לקרקע, כלומר שהיא בעצם חלק מהטבע. עובדי עבודה זרה היו עובדים גם הרים וגבעות ועצים, והמשנה אומרת שלמרות שכל עבודה זרה נאסרת בהנאה, הרים וגבעות שעבדו אותם הם לא נאסרים בהנאה. זאת ההלכה העיקרית במשנה. המשנה מביאה שתי דעות שאומרות אותה, תנא קמא ורבי יוסי הגלילי. תנא קמא פשוט אומר את זה בלי להביא מקור, אבל רבי יוסי הגלילי מביא מקור מדברים פרק י"ב. כתוב שם, בית תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, על הערים הרמים ועל הגבעות, משמע שדווקא מה שעל הערים והגבעות נאסר, אבל הערים והגבעות עצמם לא נאסרים. זה המקור של רבי יוסי הגלילי. בגמרא נראה מה ההבדל בין תנא קמא לרבי יוסי הגלילי. בכל אופן, לבינתיים סיכמנו שערים וגבעות לא נאסרים אפילו שעובדים אותם כעבודה זרה. אגב, זה נביא עוד שתי הלכות שרשי כאן מזכיר. דבר אחד זה שלמרות שההר לא נאסר, מי שעובד את ההר כן חייב מיטה, כמו כל עובד עבודה זרה. דבר נוסף, לכיוון ההפוך, מי שמקריב איזשהו קורבן לכבוד ההר, הקורבן לא נאסר כתקרובת עבודה זרה. אז מצד אחד ההר והתקרובת לא נאסרים, מצד שני מי שעובד את זה כן חייב מיטה, ולאור כל זה יש מחלוקת ראשונים איך להתייחס להר. רש"י כאן אומר שההר עצמו לא נחשב עבודה זרה, ולמרות זה מי שעובד אותו חייב מיטה. ראשונים אחרים אומרים שההר עצמו נחשב עבודה זרה, ולמרות שהוא נחשב עבודה זרה, הוא לא נאסר בהנאה. בכל אופן, לענייננו כרגע, מה שחשוב לדעת זה שההר לא נאסר בהנאה. עד כאן החלק הראשון של המשנה. עכשיו, לאור זה שואלת המשנה, למה עצים שעבדו אותם כעבודה זרה, זה נקרא בתורה אשרה, הם כן נאסרים בהנאה. איפה רואים שהם נאסרים? אז מקור אחד זה בדברים י"ב, בפסוק מיד אחרי הפסוק הקודם שקראנו, כתוב שם, וניתצתם את מזבחותם ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפון באש. ובדברים ז' כתוב, ואשריהם תגדעון. אז ברור שמהתורה אשרה אסורה בהנאה, והמשנה כאמור שואלת למה, כלומר למה אשרה זה לא כמו ערים וגבעות. למה שזה כן יהיה כמו ערים וגבעות? אז ברש"י עולה שיש שתי סיבות, אחת מסברה ואחת מפסוק. הסברה היא שהעץ מחובר לקרקע כמו ערים וגבעות, וסיבה שנייה זה שהלימוד של רבי יוסי הגלילי להרים וגבעות לכאורה שייך גם כן לגבי עצים. הרי רבי יוסי הגלילי למד מדברים י"ב, שם כתוב על הערים הרמים ועל הגבעות, כלומר על ולא הערים והגבעות עצמם. והרי מיד אחרי זה באותו פסוק כתוב ותחת כל עץ רענן, אז לכאורה צריך גם כאן ללמוד שזה דווקא מתחת לעץ ולא העץ עצמו. זאת השאלה של המשנה, שכאמור הסברנו את זה גם מסברה וגם מהפסוק של רבי יוסי הגלילי, והמשנה עונה על זה ובתשובה היא מתייחסת גם לסברה וגם לפסוק. מבחינת הסברה אומרת המשנה שעצים זה לא לגמרי כמו ערים וגבעות, כי הרי בעצים יש לאדם תפיסת יד, כלומר האדם מחזיק את הנטייה לפני שהוא נטע והוא זה שנטע את זה, יש לאדם איזושהי שליטה על העצים, העץ הוא לא לגמרי חלק מהטבע כמו ההר והגבעה, ולכן העצים כן נאסרים בהנאה. זה מבחינת הסברה. עכשיו, מה עם הפסוק ותחת כל עץ רענן? אז לזה הגמרא מביאה את הלימוד של רבי עקיבא, שזה רק בא לתת לבני ישראל סימן שידעו איפה הגויים מחביאים את העבודה זרה שלהם. כלומר, שהתורה נותנת עצה לבני ישראל שילכו ויחפשו מתחת לעצים, ושם הם ימצאו את העבודה זרה של הגויים. ואי אפשר ללמוד מהפסוק הזה שרק פסלים שמתחת לעצים הם עבודה זרה ושהעץ עצמו לא, אלא עץ עצמו גם כן עבודה זרה והוא אסור בהנאה. עד כאן המשנה, בגמרא נבין את זה כמובן יותר, אבל נחזור על המשנה שוב. ראינו שגם תנא קמא וגם רבי יוסי הגלילי אומרים שערים וגבעות לא נאסרים. רבי יוסי הגלילי הביא לזה גם מקור. שאלנו למה עצים כן נאסרים, הרי הם גם מחוברים וגם לגביהם כתוב ותחת כל עץ רענן, ורבי יוסי הגלילי ענה שהם לא כמו ערים וגבעות, כי הרי יש בהם תפיסת יד, ולגבי הפסוק המשנה הביא את רבי עקיבא שהוא למד מזה משהו אחר. זאת המשנה, ועכשיו נתחיל את הגמרא. היום בגמרא נראה בעצם רק שאלה אחת ושתי תשובות. התשובה הראשונה תהיה קצרה, התשובה השנייה תיקח אותנו לדיון קצת יותר ארוך. שואלת הגמרא, מה ההבדל בין רבי יוסי הגלילי לתנא קמא? הרי לפי שניהם, הערים והגבעות מותרים בהנאה. אז על זה כאמור הגמרא מביאה שתי תשובות. ריש לקיש עונה שיש הבדל ביניהם לגבי נוי שנמצא על ההר. כלומר, אם הגוי למשל ציפה את ההר בזהב, אז למרות שההר עצמו לא נאסר, תנא קמא אומר במשנה שהציפוי כן נאסר. מאיפה הוא לומד? זה בסוף פרק ז' בדברים כתוב, פסילי אלוהיהם תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם. והוא לומד מכאן שאם יש כסף וזהב על העבודה זרה, אז גם הכסף והזהב נאסר, וזה נאסר אפילו כשהעבודה זרה עצמה לא נאסרת. זה תנא קמא אומר בפירוש, ואומר ריש לקיש על זה נחלק רבי יוסי הגלילי שלדעתו הציפוי לא נאסר כמו שגם ההר לא נאסר. זאת התשובה של ריש לקיש למחלוקת של תנא קמא ורבי יוסי הגלילי. תשובה שנייה זה של רב ששת, זה בשורה האחרונה בעמוד א', הוא אומר שיכול להיות שגם רבי יוסי הגלילי מסכים לתנקמה שהציפוי נאסר, ולא בזה הם נחלקו, אלא הם נחלקו לגבי השירה. כמו שאמרנו מקודם, השירה נאסרת מהתורה בהנאה, אבל עדיין יש מצב מסוים באשרה שרב ששת מציע שלגביו נחלקו תנקמה ורבי יוסי הגלילי. לפני שנאמר מהו אותו מצב שרב ששת מדבר עליו, נעשה סקירה קצרה של המצבים השונים של האשרה ואז נחזור שוב לרב ששת. מצב אחד, שזה המצב הכי חמור, זה שממש נטעו את העץ לשם העבודה זרה. כאן ברור שזה נאסר בהנאה ואפילו שהוא עוד לא עבד את העץ בפועל. זה מצב אחד וזה הכי חמור. מצב שלישי, שזה הכי קל, זה שיש כאן עץ בטבע שגדל מעצמו ולבני אדם לא היה שום קשר אליו ואז פתאום מישהו התחיל לעבוד אותו. כאן ברור לפי כולם שהעץ הזה הוא כמו הר ואי אפשר לאסור אותו, זה המצב השלישי. מצב הביניים זה שיש עץ שאדם נטע אותו והוא לא עשה את זה בשביל עבודה זרה, אבל אחר כך, אחרי שהעץ גדל, הוא התחיל לעבוד אותו. זה המצב שלב רב ששת מדבר שבו יש מחלוקת. אבל לפני שנראית המחלוקת נאמר קודם מה האפשרויות לדעות השונות. אפשרות אחת זה שזה מותר לגמרי, כי הרי לא נטעו את זה בשביל עבודה זרה. אפשרות הפוכה זה שכל העץ אסור לגמרי. ואפשרות ביניים זה שמה שכבר היה בעץ לא נאסר, אבל מה שיגדל מכאן ולהבא זה כן יאסר. אז הקדמנו קצת עכשיו על שלושה מצבים באשרה, ובמצב הביניים אמרנו שיש שלוש אפשרויות למהלכה, או שמותר או שאסור, או שאסור רק מכאן ולהבא, ועכשיו נחזור שוב למשנה שלנו. כאמור, אנחנו מחפשים להבין מה המחלוקת בין תנקמה לבין רבי יוסי הגלילי, ואנחנו עכשיו בתשובה של רב ששת שהוא אומר שהמחלוקת שלהם היא לגבי אשרה. אומר רב ששת שהמחלוקת ביניהם היא לגבי אותו מצב ביניים, כלומר בעץ שאדם נטע אותו אבל לא לשם עבודה זרה, ואחר כך הוא התחיל לעבוד אותו כעבודה זרה. עכשיו מה שתי הדעות? אז תנקמה שהוא בכלל לא הזכיר אשרה, אז כנראה שהוא סובר שאשרה נאסרת רק כשהיא נטעה לשם עבודה זרה, אבל אם היא כבר שם אז היא לגמרי כמו הר וגבעה והיא לא נאסרת בכלל. לעומת זאת רבי יוסי הגלילי שהסביר שהאשרה נאסרת כי יש בה תפיסת יד אדם, כנראה שהוא התכוון להוסיף בזה שאפילו שהעץ ניטע שלא לשם עבודה זרה עדיין, כיוון שיש בו תפיסת יד אדם הוא נאסר. זה המחלוקת לפי רב ששת. מה שרב ששת לא אומר זה אם רבי יוסי הגלילי מתכוון לאסור את העץ לגמרי או רק מכאן ולהבא, זה ברבי יוסי הגלילי קשה לדעת, אבל עוד רגע נביא גם את רבי יוסי ברבי יהודה ששם זה יותר ברור. זה נמצא בשורה השמינית בעמוד ב', שם הגמרא מביאה ברייתא של רבי יוסי ברבי יהודה בשביל לחזק את הדעה שהרגע אמרנו בשם רבי יוסי הגלילי, שבאמת אפשר לאסור עץ גם אחרי שנטעו אותו. רבי יוסי ברבי יהודה אומר את זה במפורש. אבל בניגוד לרבי יוסי הגלילי שאמרנו שהוא מחמיר בגלל הסברה של תפיסת יד אדם, רבי יוסי ברבי יהודה לא מזכיר את זה, אלא הוא לומד את זה רק מפסוקים. מאיזה פסוקים? אז כמו שהזכרנו מקודם, יש שני פסוקים שמהם לומדים שצריך להרוס את האשרות. פסוק אחד זה ואשריהם תשרפון באש, ופסוק שני זה ואשריהם תגדעון. רבי יוסי ברבי יהודה עצמו מזכיר רק את הפסוק הראשון, כלומר ואשריהם תשרפון באש, אבל מסבירה הגמרא שבאמת הוא מתכוון ללמוד את זה משני הפסוקים. כלומר, אם באמת היה רק את הפסוק הראשון של ואשריהם תשרפון באש, אז היינו חושבים כמו רבנן שכוונה דווקא לעץ שנטעו אותו בשביל עבודה זרה. אבל כיוון שהתורה גם מזכירה את הפסוק של ואשריהם תגדעון, שזה לכאורה מיותר, אז מכאן אנחנו לומדים שיש עוד חומרה שזה לא רק בעץ שנטעו אותו מראש לעבודה זרה, אלא גם עץ שהוא כבר היה נטוע ורק עכשיו התחילו לעבוד אותו. אז זה המקור של רבי יוסי ברבי יהודה שאפשר גם לאסור עץ אחרי שכבר נטעו אותו, אבל באיזה רמה הוא אוסר? כלומר, האם הוא אוסר רק מכאן ולהבא או שהוא אוסר גם את מה שכבר היה נטוע? אז כאן הגמרא אומרת בפירוש ממש באמצע עמוד ב' שהפועל גידוע משמע שלא הורסים את כל העץ, אלא רק גודעים ענפים שגדלו מהעיקר. כלומר בעצם מה שלומדים מהפסוק זה שצריך לגדע את הענפים שהתחילו לגדול רק אחרי שהוא הפך את העץ הזה לעבודה זרה. כלומר הוא לא מחמיר לגמרי אלא רק אוסר את מה שגדל מכאן ולהבא. אז דעת רבי יוסי ברבי יהודה ברורה שהוא עושה רק מכאן ולהבא. בדעת רבי יוסי הגלילי התלבטנו האם גם הוא עושה רק מכאן ולהבא כמו רבי יוסי ברבי יהודה, או שאצלו אפשר להציע שכיוון שהוא לומד את זה מהסברה של תפיסת יד ולא מהפסוק של תגדעון, אז אולי אפשר להציע שהוא אוסר לא רק את מה שיגדל מכאן ולהבא, אלא גם את מה שכבר גדל. זאת הצעה שלנו שכאן אולי מאוד מסתברת, אבל בהמשך הגמרא קצת יותר קשה להכניס אותה, כי מיד אחרי זה הגמרא שואלת בשליש התחתון של עמוד ב' מה רבנן לומדים מתגדעון, אז מזה שהגמרא שואלת את זה רק על רבנן ולא על רבי יוסי הגלילי, כנראה שהגמרא מבינה שרבי יוסי הגלילי הוא כמו רבי יוסי ברבי יהודה, שבעצם גם הוא לומד את החומרה הזאת של עץ שכבר נטעו אותו מהפסוק של תגדעון ולא רק מהסברה של תפיסת יד. בכל אופן בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', סיימנו לעסוק בדעת המחמירים שאוסרים גם עץ שכבר נטוע, כאמור, מכאן הגמרא חוזרת לרבנן שמקלים בעץ שכבר נטוע, והגמרא שואלת מה הם לומדים מתגדעון. התשובה של הגמרא מובילה לנושאים אחרים שלא קשורים להשערה וגם נכנסים לעמוד הבא, לכן את זה נשמור כבר לשיעור הבא. בדף ממחת נחזור שוב לנושא של השערה ונראה דברים קצת שונים ממה שראינו היום. בינתיים נחזור על מה שראינו היום. ראינו במשנה שערים וגבעות לא נאסרים, ואילו השערה כן נאסרת כי יש בה תפיסת יד, ומהפסוק של תחת כל עץ רענן, רבי עקיבא למד שזה רק סימנים לבני ישראל. בגמרא שאלנו מה ההבדל בין תנא קמא לרבי יוסי הגלילי, והצענו שתי תשובות. ריש לקיש אמר שהם נחלקו לגבי הציפוי על ההר, שלפי תנא קמא זה נאסר, ולפי רבי יוסי הגלילי זה לא נאסר. תשובה שנייה של רב ששת זה שלגבי הציפוי כולם סוברים שזה נאסר, ואילו המחלוקת היא לגבי השערה במצב השני, כלומר שאדם נטע את העץ שלא לשם עבודה זרה ואחר כך התחילו לעבוד את העץ, שבזה תנא קמא מקל ורבי יוסי הגלילי מחמיר, וראינו שגם רבי יוסי ברבי יהודה מחמיר. לגבי הסיבות להחמרה ראינו שרבי יוסי הגלילי מחמיר כי יש בזה תפיסת יד, ואילו רבי יוסי ברבי יהודה מהפסוק תגדעון, כיוון שהוא לומד מתגדעון אז ברור שצריך לגדע רק את מה שגדל מכאן ולהבא ולא את מה שכבר היה. ורבי יוסי הגלילי התלבטנו האם גם הוא מסכים לזה או שלדעתו צריך להרוס את כל העץ. מחר נראה מרבנן לומדים מהפסוק תגדעון כל טוב.